אני הזמן, זה משנה המשמעות. טוב, שלום חברים יקרים. אני פשוט מתעכב בדרך כלל אצל הבנות, אז בגלל זה אני... טוב, אנחנו סיימנו, אמרנו שנתחיל אמונה היום?
כן.
טוב, אז נתחיל היום, ב-20 דקות אפשר להספיק. טוב, אנחנו מתחילים אמונה. גם פה אנחנו ננסה לגעת בסוגיות היסודיות והעקרוניות בפרק הזה. היום ננסה להגדיר, להתחיל להגדיר. אומר הרב, החינוך הפשוט, פסקה א', החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה, והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם, והאמוני, הכוונה החינוך האמוני, והאמוני מההתחלה היצירית, והתקדישתם והייתם קדושים. מה הנושא פה בפרק הזה? אמונה. מה הנושא בפסקה הזאת? חינוך. נו, מה תשובתכם? מה קשור? התבלבלנו בסוגיה, לא? מה קשור? חינוך פה. טוב, נתחיל. כמה חינוכים הרב מזכיר פה? שלושה סוגי חינוכים. החינוך הפשוט, החינוך המדעי והחינוך האמוני. יופי. החינוך הפשוט, שתרף נגדיר אותו, מתי הוא מתחיל? מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. מתי לפי חכמים בגמרא, ילד מגיע להתחלת הכרה שכלית? באיזה גיל זה מתחיל? מה כתוב בגמרא? איך? גיל? כתוב גיל 3. מהרגע שהוא תואם טעם דגן, נכון? ככה זה אומרים, עץ הדעת למאן דאמר חיטה היה. אז ברגע שהתינוק מתחיל לאכול חיטה, אז הוא מתחיל לקבל דעת. לכן בגיל 3 אנחנו נוהגים להתחיל ללמד את הילד תורה, והלימוד הראשון שהוא מתחיל ללמוד זה אותיות הקודש, א' ב' ג', כל החלקי עם לוח האותיות, כל מה שאנחנו מכירים. אם כן, החינוך הפשוט, כלומר החינוך הלימודי של השכל והחוכמה, החינוך ההכרתי התודעתי, הרב קורא לו חינוך פשוט, כי באופן יחסי זה פשוט ללמד חוכמה. מה הבעיה? אתה לומד ואתה יודע. אז החינוך הפשוט מתחיל מגיל 3. טוב, והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. מה זה יצא לאוויר העולם?
נולד.
חדר לידה, נכון? יופי. מה זה חינוך מדעי? בהקשר פה מדעי מלשון, במקום המילה מדעי מה אתם אומרים?
ידע.
ידע? מי שיצא לאוויר העולם מתחיל לחנך אותו לידע? לא הבנתי, לא הבנתי. כשתינוק יוצא בחדר לידה אני מתחיל ללמד אותו משהו? מה? מה זה לוגיקה טבעית? אז אני לא מבין את המילים האלה.
היגיון טבעי.
מה זה? מה זה? תגיד לי במילים שאני מבין. מה זה לוגיקה טבעית? במקום החינוך, אז אתה אומר חינוך מדעי, זה ביחס לחוקי החיים פה. אני חושב שהפשט פה זה הפיזיולוגי. החינוך המדעי הכוונה, לא מדעי מנשון מדע, הכוונה חוכמה ושכל, אלא מדעי הכוונה ש... התפקוד הטכני של החיים, התפקוד הפיזיולוגי של החיים. אז ברגע שהוא יוצא בחדר לידה, כל מה שהוא ברחם, אין מה לטפל בו. אמא שלו, דרך חבל הטבור, מטפלת בו באופן אוטומטי. ברגע שהוא נפרד מחבל הטבור בחדר לידה, אז עכשיו צריך לטפל בו באופן פיזיולוגי, באופן פיזי, נפשי וכולי על דרך. אז החינוך המדעי, אין הכוונה כאן שכלי, כלומר מדע מלשון חוכמה, אלא מדעי הכוונה מהצד המדעי הביולוגי הפיזיולוגי שלו, בין פיזי בין נפשי. אז אם כן, התחלנו בחינוך הפשוט שמתחיל בגיל 3, הלכנו אחורה, והחינוך המדעי פיזי נפשי מתחיל בגיל 0.1. והחינוך האמוני מההתחלה היצירית, כלומר באיזה גיל?
שהוא נוצר.
שהוא נוצר ברחם האמא. טוב, והתקדישתם והייתם קדושים, לא מדובר הלל הזיווג בין איש לאשתו. אם כן, החינוך האמוני מתחיל מגיל מינוס 9 חודשים. יפה. מה הרב רוצה להגיד בזה? לא הבנתי כלום. חינוך הכרתי מבין. חינוך פיזי נפשי מדעי מבין. חינוך אמוני מתחיל בגיל מינוס 9 חודשים. מה הרב רוצה להגיד במשפט הזה? כדי להגדיר את מושג האמונה, זה הנושא שלנו פה עכשיו. אני חושב שהפשט הפשוט הוא שהרב פה רוצה להגדיר את מושג האמונה. בלשון הרב צוקרמן, אמונה זאת לא פנייה של האומנות לאומן, של הנברא לבורא, ואז אם הנברא פונה לבורא הוא מאמין, הנברא לא פונה לבורא הוא לא מאמין, כפי שאנשים חושבים בטעות. אלא אמונה זאת חלות האומן באומנות, חלות הבורא בנברא. עצם זה שיש נברא, זה אומר שיש בורא שברא אותו, ומילא הבורא הזה נמצא בקרבו ומחיה אותו, ואתה מחיה את כולם. לכן בשונה מגיל 3 יש כבר יש כאן איזה מציאות של אדם, ואפילו בשונה מגיל 0.1 שיש פה איזה מציאות של אדם. בגיל מינוס 9 חודשים עוד אין פה כלום, ושם מתחיל החינוך האמוני. מה שאני רוצה להגיד הוא שנכון שמי שמלמד את הילד בגיל 3 זה ההורים שלו, נגיד, ונכון שמי שדואג לפיזי והנפשי שלו זה ההורים שלו, נכון, אבל פה באופן יחסי יש כבר מציאות של אדם בעולם הזה. אבל בגיל מינוס 9 חודשים בכלל עוד אין מציאות. אז נכון שכל שלושת הרבדים מתחילים מההורים, גם מעשה הזיווג, גם החינוך הפיזי נפשי, וגם החינוך ההכרתי התודעתי השכלי. נכון, ההורים הם השליח של הילד הזה, כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד בינתיים, נכון. אבל יש הבדל בין החינוך האמוני לשני החינוכים המדעי והפשוט. מה ההבדל? שבחינוך האמוני עוד אין בן אדם, ואז זה בעצם לא מתחיל ממך. אני אתן דוגמה שתפיל לסימון. מה המצווה הראשונה שילד זכר, אדם זכר מישראל מקיים? מה? ברית מילה. באיזה גיל הוא מקיים את זה? 8 ימים. יש לו בחירה בזה?
לא.
יש לו תודעה בזה?
לא.
הוא לא מקיים את המצווה, מקיימים בו את המצווה. נכון? איזה מין היגיון זה? גדול המצווה ועושה. נחכה עד גיל 13, שיגיע לבר מצווה, לאב זה כמו צירה ישמעאלי. ונגיד לו, קדימה, ברית מילה. תשובה. זה מאוד עקרוני, שהמצווה הראשונה שאדם מקיים, היא לא בבחירתו. היא לא בתודעתו, היא לא מתחילה מלמטה למעלה, היא מתחילה בפעולה האלוהית בך מלמעלה למטה. למה גיל 8 ימים? למה לא מיד בחדר לידה? למה הגוף התינוק לא מצליח, לא יכול לקבל ברית מילה עד גיל 8 ימים? למה כבר חוברה את הגוף ככה? בסדר, שאלות חשובות. אבל ברגע, בפעם הראשונה שהגוף של התינוק יכול לקבל את הניתוח הזה שנקרא ברית מילה, שזה כמובן קדושת העריות וכל הסיפור הזה של חלות הקודש בחול, חלות האומן באומנות, באותו רגע מקיימים בו את המצווה הזאת. אז המצווה הראשונה שאיש ישראלי מקיים, או אדם ישראלי מקיים בגיל 8 ימים, בא ללבית אב לכל התורה כולה, שנקודת היחס היסודית בין האדם לבין הבורא, זה לא האדם פונה לבורא, אלא הבורא חל באדם. זה לא בחירי, זה לא הכרתי, זה סגולי. זה קבוע, זה מוחלט. לכן מה הגדרת המושג אמונה? אמונה שווה חלות האומן באומנות. התפקיד שלנו בעולם הזה זה להופיע את החלות של האומן באומנות מלמעלה למטה, להופיע אותה על ידי בחירתנו מלמטה למעלה. אז בהתחלה הילד לא יכול לבחור לבד, אז ההורים שלו עוזרים לו, ואחר כך הוא יכול לבחור לבד כמצווה ועושה ודאי מגיל 13 וצפונה. לכן אני חושב שהנקודה היסודית פה שהרב רוצה לחדד פה, ולכן הפסקה הזאת היא הפסקה הראשונה בערך אמונה, זה, הפסקה הזאת בעצם מגדירה את המושג אמונה. אם מי שזוכר, כשהקדמנו פה את ההקדמה לספר מידות ראייה, אז גם אז אנחנו עסקנו במילה חינוך, נכון? אתם זוכרים את זה? נכון, הכותרת המשנית לספר הזה, לקוטי ברורי הדרכות, מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. ואז דיברנו קצת על המושג חינוך, וראינו רש"י בראשית י"ד, מה זה חינוך? התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, נכון? זאת אומרת, יש אומן, הוא יצר אומנות, והפעם הראשונה שהאומנות מגלה את האומן שבתוכה, את הייעוד ואת המטרה, את התפקיד שבשבילה האומן יצר את האומנות, זה נקרא לחנך או לחנוך. לכן יש חינוך גם בכלים. התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, דוגמה שהזכרנו, נזכיר אותה שוב, הקדר קידר צלחת. יפה, הצלחת הזאת אמורה להיות כלי קיבול לאוכל. יפה, קניתי את הצלחת, מזל טוב, יפה. האם כשאני החלטתי לקחת את הצלחת הזאת ולעשות אותה צלחת מעופפת ולא צלחת ככלי קיבול לאוכל, ונגיד שהיא צלחת מפלסטיק ולא נשברת, האם זה נקרא, הפעולה הראשונה שעשיתי להשתמש בצלחת כצלחת מעופפת, האם זה נקרא לחנוך את הצלחת? האם זה נקרא חנכתי את הצלחת? התשובה היא לא. למה לא? כי לחנוך, לחנך, זה לא לעשות את הפעולה הראשונה עם החפץ, אלא לחנך זה לעשות את הפעולה הראשונה בחפץ, שהפעולה הזאת היא מתחילה להוציא מהכוח אל הפועל את הייעוד של החפץ. אז הקדר קידר את הצלחת לטובת כלי קיבול לאוכל. אם אני משתמש בצלחת הזאת לצלחת מעופפת, זאת לא המטרה של הקדר, לכן זה לא נקרא לחנוך את הצלחת. אבל אם אני עכשיו משתמש פעם ראשונה בצלחת ככלי קיבול לאוכל, זה נקרא חנכתי את הצלחת. אז מה זה חינוך? התחלת כניסת האדם הוא כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. יש אומן, יש אומנות. האומן שם טבע ואופי וייעוד ותפקיד באומנות, והאומנות הזאת צריכה עכשיו להוציא מהכוח לפועל את האומן הזה. אז כשאני מתחיל להוציא את זה לפועל, זה נקרא לחנך, זה נקרא לחנוך. בניתי בית, 4 קירות תקרה רצפה, יפה. המבנה הזה יכול להיות אורווה לסוסים, מקולת, כיתת לימוד, בית מגורים וכו'. כשאני חונך את הבית כבית מגורים, אני בעצם חושף מה המטרה שבשבילה נבנה הבית הזה, 4 קירות תקרה רצפה. הוא לא נבנה לאורווה סוסים, גם לא לקיוסק, הוא נבנה כדי שמשפחה תגור בו. הראיה, הנה, אנחנו עושים את חנוכת הבית, משפחה גרה בו. ולכן, לחלק מהדעות, הלילה הראשון שהמשפחה גרה בבית, זה נקרא חנוכת הבית. או קביעת מזוזה, זה חנוכת הבית, כי בית מגורים צריך מזוזה. עורבת סוסים לא צריכה מזוזה. נכון? לכן, חינוך זה התחלת הוצאה מהכוח אל הפועל של הייעוד, של האישיות והייעוד והתפקיד שלך. אז מה זה חינוך אמוני? חינוך אמוני זה התחלת הגילוי של האומן באומנות. מתי זה מתחיל? בגיל מן 26 חודשים? כי זה בכלל לא תלוי בבחירה של האדם, זה תלוי בסגולה שהקרב החוסם בך מלמעלה למטה. לכן חינוך זה בעצם הוצאה מהכוח אל הפועל של האישיות והייעוד, ובמילא יש חינוך שהוא חינוך למדני, לימודי, הכרתי, זה יחסית חיצוני. יש חינוך שהוא פשוט, זה גם יחסית חיצוני. יש חינוך שהוא החינוך, האומן באומנות, עצם החלות של הבורא מהנברא, זה יסוד החינוך. לכן ויתקדישתם ויתם קדושים. מתי זה מתחיל? כשאין עדיין אדם. בגיל מינוס 9 חודשים, שם זה מתחיל. לכן זה מאוד מאוד עקרוני הדבר הזה. אז אני קורא שוב, עוד פעם מההתחלה, ואני אשמח לשאלות. החינוך הפשוט, וזה פשוט. בחור מגיע לישיבת סדרות, לא נדבר אפילו רק בצד של הלימוד, עוד לפני הצד של העבודה הפנימית והעבודה. העבודה הרוחנית וההשתפרות הפנימית. אני מדבר כרגע רק על הלימוד כלימוד. בסדר? החינוך הפשוט מתחיל משבא אלה לכלל איזו הכרה, לבנות הכרה, ללמוד, זה יחסית פשוט. זה פשוט, אתה לומד אינפורמציה. האם אתה חי את האינפורמציה הזאת? האם אתה מנהל חיים על פי האינפורמציה הזאת? זה שאלה חדשה. אבל להכניס אינפורמציה לתאי המוח, זה יחסית פשוט. אז החינוך הפשוט מתחיל משבא אל לכלל איזו הכרה. החינוך המדעי, שהגוף שלך תפקד, הנפש שלך תפקד, ושיצא לאוויר העולם. אבל החינוך, וזה כמו שאמרנו, יש כאן בן אדם, אבל החינוך האמוני הוא מתחיל מההתחלה היצירית. טוב, שאלותיכם. כן.
אם ההתחלה הייתה במשך
זה השפיע? תעשו של שאלה חמורה. מה אני אשם שההורים שלי לא היו תאורים בשעת הזיווג? זאת השאלה. אנחנו מדברים פה ישר, מדברים ישר, בסדר? זה שההורים שלי לא היו תאורים ולא היו קדושים ולא צדיקים, קדושים אתם קדושים, מה אני אשם? תשובה, אתה לא אשם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא כבישים עוקפים. מה הכבישים עוקפים? למשל, אברהם יצא מתרח. תרח לא היה כזה צדיק. המשיח יצא מיהודה ותמר. יהודה היה צדיק. תמר גם צדיקה. אבל כלפי חוץ יש כאן בעיה. נכון? וכו'. דוד המלך, בסדום הצדיק דוד עבדי מרות המואביה. אז הקדוש ברוך הוא יש לו כבישים עוקפים איך להשלים את מה שאנחנו לא זכינו מההורים שלנו. לכן את החשבון הזה, מה שאני לא זכיתי בגלל ההורים שלי, הקדוש ברוך הוא יעשה כביש עוקף לחבר את זה. בסדר. אבל מצד שני, אנחנו, מה שתלוי בנו, אנחנו כן נעשה. זאת אומרת, זה שאולי ההורים שלי לא יהיו כאלה, אני כן יהיה כזה. כמה שאני יכול, כמה שאני מסוגל. זה, לכן יש לקדוש ברוך הוא את הדרך איך להשלים את מה שלא היה תלוי בי. על צד שני, זה בא ללמד אותנו את חובתנו. בסדר? כן.
נזכה שמדברת גם על אומות העולם?
שאלה יפה, אני חושב שלא. לא, אין קדושה של אומות העולם.
אבל
יש להם
גם
את החושה האמונית. כן, אבל אין קדושה. התקדישים איתם קדושים, אין קדושה. קדושים תהיו, זה ציווי לישראל. ואנשי קודש תהיו לי, זה ציווי לישראל. אין להם יכולת לגלות אומן באומנות, זה לא תפקידה. כמו שאמרנו פעם, שיש שלוש קומות באדם. יש את הקומה האלוהית, יש את הקומה האנושית, ויש את הקומה הבהמית. שבע מצוות בני נוח, הן שש מצוות לא תעשה. ומצווה שביעית, אם אחד עבר על, אחת מהלא תעשה, להקים בדין ולשפוט אותו, כלומר, אומות העולם שייכות רק למצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, אומר הרמב"ן, זה לשמר את האדם שלא ירד ממדרגת אדם למדרגת בהמה. מצוות עשה, שיש רק בישראל, ובישראל עשה קודם ללא תעשה, זה להעלות את האדם למדרגה אלוקית. אז ישראל עשה דוחה לא תעשה. האדם בישראל יכול להיות אלוהי, קדושים תהיו. באומות העולם, האדם הגוי לא יכול להיות אלוהי, הוא רק צריך לשמר את האדמי שבו, את האדם שבו, את האנושי שבו, ולא לרדת למדרגת בהמה. לכל איבר מן החי, זה הדוגמה הכי טובה. כמו שאמרנו, בעל חיים, תורף איבר מן החי, הוא עכשיו רעב, אגואיסט, ארוחת ערב, לא אכפת לו שהוא מצייר את בעל החיים הזה, מדמם, לא מעניין אותו, הוא נתן פולקה בב, הוא מדמם עד שימות. נכון? אדם גוי, תאכל איבר מן החי. תשחוט בפעם אחת. כלומר, השישליק שלך יותר חשוב מהתרנגולת. רק תעשה את זה בפעם אחת, שלא תדמם כל כך הרבה זמן. אל תצייר אותו. מה?
אז אלה יצר בעלי חיים.
יש. לא לאכול איבר מן החי. זה מה שאני אומר. לא לאכול איבר מן החי. זאב אוכל איבר מן החי? כן. אדם גוי מצווה לא לאכול איבר מן החי? כן. אז אל תהיה זאב. זאב לזאב זאב. אל תהיה זאב. אל תהיה אכזרי. אל תהיה חיה. תהיה בן אדם. כלומר, אני חוזר שוב על הבדיחה הלא מצחיקה. השישליק שלך בפיטה שווה יותר מחיים של תרנגולת. צריך להבין את זה. אל תקראו לזה שחיטה, זה רציחה. רצחתי תרנגולת כי השישליק, הבשר שלה בפיטה, מבחינתי, יותר חשוב מהחיים שלה. צריך להבין למה. בסדר. אבל לפחות עשיתי את זה בצורה מנומסת. רצחתי אותך מנומס. איך אתה מנומס? בפעם אחת, שלא תסבלי הרבה. זה עכשיו שאלה חדשה. למה הותרה אכילת בעלי חיים? וכי חיים של בעל חיים? פחות חשובים מהפיתה שלי. בסדר, שאלה טובה. אבל זה לא נושא עכשיו. זה קשור לחזון הצמחונות שהיה ועתיד להיות וכו' וכו'. כן.
אם הרב יכול להסביר שוב, מה הכוונה בדיוק לחינוך אמוני?
חינוך אמוני זה ההוצאה של האומן שבאומנות מהכוח אל הפועל. אם חינוך זה התחלת ההוצאה של האישיות, של הייעוד מהכוח אל הפועל, אז האמונה מתחילה לצאת אל הפועל כבר מגיל מינוס 9 חודשים, כבא לומר, זה לא קשור, זה לא מתחיל ממך. זה הקדוש ברוך הוא שחל בך. ההורים כמשל, שזה לא מתחיל ממני. זה מתחיל מכוח למעלה ממני. אז כמו שזה מתחיל מההורים שלי, ככה הקדוש ברוך הוא נמצא בי עוד לפני שאני פונה אליו. זאת אומרת, אז אמונה שווה מלמעלה למטה. אלא שאני צריך בבחירה החופשית שלי להוציא את זה מהכוח אל הפועל מלמטה למעלה. אבל הגדרת המושג אמונה זה מלמעלה למטה. אז מה הרב רוצה ככה בפתיחה של מידת האמונה בפסקה א', בפתיחה הזאת הרב רוצה לברר שאמונה שווה חלות הבורא בנברא ללא תנאי ותלות בפנייה של הנברא אל הבורא. לכן כל הבריאה מאמינה. ודאי בני אדם מאמינים, ודאי ישראל מאמינים, בני מאמינים, צריך להבין את המדרגות השונות פה. כן? אבל אמונה שווה החלות האלוהית מלמעלה למטה. לכן דרך אגב, הרבה פסקות פה בהמשך הפרק הזה, הרב ידבר בדיוק על הסוגיה הזאת, איך לייחס את היחס הנכון בין החלות של תמצית האמונה, מה שהרב יקרא לה בהמשך תום האמונה, אמונה טבעית, חוש רוחני סמוי מנאי וכו' וכו', כל הממד האלוהי שנמצא בנו כטבע, איך לייחס את זה מול הבחירה החופשית של האדם שצריך לחשוף את זה ולהוציא את זה אל הפועל. למשל, מתום האמונה לתורת האמונה, מאמונה טבעית, מה שרב קורא לאמונה תורית, וכו' וכו'. הרבה פסקאות יהיו עסוקות עכשיו בסוגיה הזאת. אבל ברגע שאני מבין שנקודת הגדרת המושג אמונה היא לא מתחילה מהפנייה שלי מלמטה, אלא מהחלות האלוהית בי מלמעלה, בקיצור לא מהבחירה אלא מהסגולה, ממילא גם כשזה יופיע מהבחירה שלי מלמטה למעלה, אני יודע מאיפה זה נובע, יודע על מה זה יושב, יודע לייחס את היחס הנכון בין הממד הפנימי של החלות האלוהית לבין הממד החיצוני של הבחירה שלי. זה המון פסקאות פה בהמשך. יעסקו בשאלה הזאת. שלום לכם, אפשר להספיק משהו ב-20 דקות. יפה מאוד.